סגנית שרת החוץ ציפי חוטובלי, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז אנחנו ככה נותנים פרשנויות שונות לנאום של אבו מאזן, אבל הפרשנות, אולי לא פרשנות, העובדה אומרת שאבו מאזן תורק את הדלת היחידה שעוד נותרה, וחותך לגמרי איזושהי אפשרות להגיע להסדרים בשיתוף פעולה. כלומר, מעכשיו כל רעיון, כל הסדר קבע יצטרך לעשות באופן חד צדדי, לא?
אני לא חושבת שיש הסדר קבע באופק, אז הסר דאגה מניפך, לא היו מהלכים חד צדדיים בממשלה שלנו, אנחנו נגד מהלכים חד צדדיים, מעולם לא האמנו שהפלסטינים באמת נהם לשלום לצערי הרב, וכל מה שנותר לי לומר זה שהקהילה הבינלאומית קיבלה אתמול את ההצגה הטובה ביותר בעיר, להבין למה אין פתרון לסכסוך, כי איפה שהם שמים את האצבע זה בכלל לא מקור הבעיה, הם אומרים שהבעיה היא טריטוריאלית, איפה יעבור קו הגבול, והבעיה הרבה יותר עמוקה, ברגע שאבו מאזן קורא למפעל הציוני פרויקט קולוניאליסטי של האירופאים, רואה בנו נטע זר במזרח התיכון, אומר שהצהרת בלפור כולה טעות יסודה ובעצם אין זכויות לעם היהודי כאן, זה אומר הכל, זה בעצם סותם את הגולל הזה שיש כאן איזשהו רצון לחיות בחיים משותפים, וכל מה שאבו מאזן אמר אתמול זה קריאות ייאוש שלו, והייתי קוראת לזה זה שהקהילה בינו מתעשה בשבילו את העבודה, כל השנים האלה הוא אמר אני לא אתאמת, לא אבוא לשולחן המשא ומתן, והקהילה בינו מתחבק אותי, אז הדבר הזה לא יוכל להימשך.
טוב, ראש הממשלה נמצא בהודו, ביקור ממלכתי, ביקור גומלין, הרבה מאוד כותרות שיוצאות משם, גם על יחסים כלכליים ועל הרבה כבוד שהוא זוכה, וזה מחזיר אותנו שוב לשאלה ההיא של ישראל לבין האומות, ואני רוצה לשאול אותך על המשמעות של ביקור כזה ברמה המדינית א', וגם ברמה הביטחונית, כי אנחנו שומעים על ביטולים של הזמנות מהודו של תעשיות צבאיות ודברים אחרים, אז אנחנו מתקשים להבין, יש יחסים טובים או פחות?
טוב, קודם כל, הפריצת דרך ביחסי ישראל הודו של השנים האחרונות, בעיקר בשל החיבור האישי בין המנהיגים, בין נתניהו לבין מודי, זה דבר באמת חסר תקדים והיסטורי. בעצם מאז קום המדינה, היחסים עם הודו הם בני 25 שנה, היחסים הדיפלומטיים. לא ראינו לאורך כל השנים האלה ביקור של מנהיג הודי בישראל, בסדר גודל של ראש ממשלה, לא ראינו מנהיג ישראלי, ראש ממשלה מכהן, שנוסע להודו במסגרת היחסים. והנה זה קורה, זה קורה בזכות הזמנה רשמית שמקבל ראש ממשלת ישראל, אחרי שראש ממשלת הודו ביקר בישראל. הדבר הזה מייצר הרבה מאוד אדוות והרבה מאוד פעילות עסקית, ראש הממשלה גם נוסע עם המשלחת העסקית מהגדולות שידענו, שהמטרה שלהם היא כמובן ברורה, לקדם עסקים ישראלים בתת היבשת הזאת, במעצמה הענקית הזאת שכל העולם נוסע אליה עיניים. וכשאני מסתכלת על התוצאות, על סחר בינינו לבין ההודים שמתקרב ל$5 מיליארד, על מצב שבו בתחומים מאוד מאוד יסודיים שישראל יש לה עליונות טכנולוגית, כמו סייבר, כמו טכנולוגיות חקלאיות וטכנולוגיות של תיאור מים, בתחומים האלה שישראל בעצם שמה רגל את רגלה קטנה בתוך המדינה קטנה כזאת, זה אומר המון על הערכה האודית לישראל ועל ההבנה שבעצם העתיד נמצא בטכנולוגיות הישראליות ובכל הדברים הטובים שמדינת ישראל מציעה. לגבי העסקה הביטחונית, אני מודה שאני קיבלתי אינדיקציות שונות לגבי הקיום ואי הקיום שלה. בכל מקרה, זה עובר דרך משרד החוץ באופן חלקי, זה קודם כל מערכת הביטחון, ומבחינת משרד החוץ לפחות, יש לנו רק שבחים ודברים טובים לומר על הנסיעה הנפלאה הזאת של ראש הממשלה, הוא באמת מתקבל בכבוד מלכים, ומגיע לו, הוא באמת גם עושה עבודה מדינית מאוד מרשימה בגיוון שווקים, בפתיחת שווקים חדשים לישראל, וזה חלק מאתגרי יחסי החוץ של ישראל, אני חושב שזה דבר מבורך מאוד.
טוב, מילה אחת על מה שקורה אצלנו כאן, וקורה גם כן לא מעט. שתי התייחסויות שלך ברשותך, גם לשיח המאוד יוצא דופן שמתחיל להיות בכנסת בחודשים האחרונים, והולך ומדרדר, וכל יום נשבר שיח חדש, באמת שיח אלים, זה לא חברי כנסת שככה אנחנו מצפים מהם להתייחסות שונה, ושתיים, נדבר על הליכוד, אבל גם בהקשר לא רק מה קורה בתוך הליכוד והסקרים והליכוד ידה וכל הדבר הזה, אלא העמדה האידיאולוגית של הליכוד, חברי כנסת אחד בעד שבת, אחר נגד שבת, אחד בעד המשפחה בצורה כזו, השני נגד, כלומר איפה האחידות של המפלגה הזו, מה קרה שם?
טוב, תראה, לגבי דברים שראינו בכנסת בשבועות האחרונים, כל מה שיש לי לומר, זה באמת אני מרגישה בושה עמוקה מזה שחברי כנסת, באמת דיברו על חברי כנסת, ריאנת את יהודה גליק, אז חברי הטוב, באמת האיש הנפלא הזה שאנחנו מתכבדים בו בסיעת הליכוד. המציאות הזאת שבה באמת הייתה כאן ציניות מאוד מאוד גדולה ביחס לאנשים שישבו שבעה על יקיריהם, וכל ההתנהלות הזאת שבהלוויה באמת הכל כך טרגית של משפחת שבח, ניצלו את זה לצורך הצבעות. כל ההתנהלות הזאת בעיניי היא מביישת את בית המחוקקים, ואני חושבת שהיא לא ראויה, וטוב לכולם, מה שנקרא, בעיקר אופוזיציה בעיניי, לעשות חשבון נפש עמוק על העניין הזה שמה עם כללי המשחק. בסוף מטרה היא לייצר אלטרנטיבה לשלטון, אתה לא מייצר אלטרנטיבה לשלטון דרך פעולות מבישות כאלה. אז זה בוודאי שגם אני מרגישה לא נעים כשהדברים האלה קורים. לגבי סיעת הליכוד, תראה, זה לא חדש בכלל שסיעת הליכוד היא לא הומוגנית. הייתי כמעט אומרת שזאת חוזקתה של המפלגה, אנחנו מפלגה שיש בשיח מאוד מאוד תוסס, בשורה של סוגיות, החל מסוגיות מדיניות, וחלה בסוגיות חברתיות כלכליות, ודרך כל מיני סוגיות שנוגעות, כמו שאמרת, למשפחה. לגבי שבת אני חושבת שיש קונצנדוס די ברור במפלגה, שאנחנו בעד שמירת שבת, אנחנו לא היינו בעד חוקים שהם יותר דקלרטיביים, ופחות מדברים על אכיפה, אכיפת כל הנושא הזה של שמירת שבת. הרי בסוף ברור שהדרך לשמירת שבת לא עוברת דרך חוק המרקולים, אלא עוברת דרך תהליך הרבה יותר עמוק, שבו באמת עסקים לא ישתלם להם לחלל שבת. כרגע משתלם לעסקים לחלל שבת לצערנו הרב באותם מקומות שזה מותר, וזה חלק מתהליך מאוד מצער שעוברת על החברה הישראלית של פתיחת, אתה יודע, כל מתחמי הקניות וכולי. זה מצער אותי. אני אישה דתייה, אני מאמינה שהמרחב הציבורי שלנו צריך להיות מכבד שבת, ומדינה יהודית צריכה לכבד את הסמלים שלה, ושבת היא אולי אחד הסמלים הכי חשובים של העם היהודי. אבל הוויכוח היה, אם חוק המרכולים הוא חוק אפקטיבי, זאת לא הייתה באמת שאלה אם שמירת שבת היא דבר חשוב. זה ערך שהוא בוודאי חשוב על רוב חברי תנועת הליכוד, ובוודאי על מצביעי הליכוד, שהם סך הכל אנשים מסורתיים, וחלקם הגדול שומר שבת, הייתי אומרת, ואנשים שבאמת אכפת להם בערך הזה של שמירת שבת. לא כולם כמובן בעד כפייה, לא כולם בעד המהלך כפי שהוא התבצע, ועל כך התקיים הדיון, אבל אם אתה שואל אותי, סיעת הליכוד תמיד התווכחה, ותמיד היו בה, אתה יודע, אנשים משני הקצוות בכל מיני תחומים. זה דבר בריא וטוב שמפלגה לא עובדת כדיקטטורה, ואנחנו מפלגה דמוקרטית, אז הייתי אומרת שזה דבר מבורך סך הכל, כל עוד אנחנו יודעים לקבל החלטות ולשמור על משמעת קואליציונית.
סגנית שרת החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב. ערב...